טוב, ברוכים הבאים, יישר כוחכם. הערב אנחנו נעשה מפגש ראשון, בעצם אין לנו הרבה מפגשים עד סוף הזמן. אז אני אפתח בכמה דברים מתוך הניסיון שלי, החיים שלי, אחר כך אתם תשתפו אותי. ונעשה תיאום ציפיות. בסדר? אני מאז ומתמיד עניין אותי איך אדם נהיה טוב יותר. חלק מהחיים האנושיים זה שאדם מתקדם, משתפר. השאלה הזאת, איך אדם נהיה טוב יותר, אז אני האמנתי תמיד שיש תשובות אצלנו. איפה יהיו התשובות? בתוך התורה. ומכאן הגעתי לנושא הכללי של המוסר. ושוב, בשלב מוקדם, אני נתקלתי בספר מדהים שנקרא מדרגת האדם. מדרגת האדם זה ספר שנכתב על ידי אחד מחכמי תנועת המוסר שקוראים לו רבי יוזר הורוביץ. הוא המייסד והאדריכל של מה שנקרא אסכולת ואדוק בתוך עולם המוסר. מישהו כאן שמע על הדבר הזה, ואדוק?
כן.
אתה יודע על זה?
מאוד
קיצוני, אנשים שמשפילים את עצמם, עושים את דברים מאוד קיצוניים בשביל לתקן את המידות שלהם.
כן, עוד מישהו?
כן, אוקיי. יש לה, זה למה זה, את התדמית הזאת, מאוד קשוח, בלתי מתפשר, וזה מה שאחותי. הדבר הזה זה מאוד, משהו מאוד אמיתי, מאוד הולך עד הסוף. כנראה שזה התאים לנטיות הלב שלי. וכן, דרך אגב, זה הספר היחידי שנכתב על ידי אחד מחכמי תנועת המוסר הקלאסיים, שממש ספר. השאר זה אוספים, ליקוטים, שיחות, שלא הבן אדם בעצמו כתב בדרך כלל, או שמישהו אחר דיקט בשבילו. בכל אופן זה שיטה שלמה, מערכת, ולאור זה אני גיבשתי לעצמי איזושהי דרך ששם מה שהייתה בנויה על שניים, שלושה עקרונות. שני העקרונות הבסיסיים היו אינטנסיביות ומשמעת. ואגבי שני אלה היה עוד אחד, זה התסכול והייאוש. היו יחסי גומלין בין הדברים האלה. כלומר, האינטנסיביות והמשמעת, כלומר, זה היה בסיס. ללמוד, להתפלל באינטנסיביות, להגיע מוקדם, לצאת מאוחר. כן, ללמוד, להסיח הדעת, להתפלל גם כן בריכוז גדול, עם בכי נשאר, כן, כאשר הצלחתי לבכות, אז הרגשתי שעשיתי משהו. שכאשר לא עמדתי בסטנדרטים הגבוהים שהצבתי לעצמי, אז הענשתי את עצמי בעניין השלישי הזה, התסכול והייאוש. והתחושות הלא נעימות האלה, או הקשות אפילו, היה בזה כמובן היגיון, שזה מחזק את האינטנסיביות, את המשמעת, כי אתה לא רוצה להגיע לשם, להענשה העצמית הזו, להרקעה העצמית הזו. וכן, אז ככה באמת בניתי את השקפת עולמי המוסרי, והיה לי מזה התקדמות, הצלחות. יחד עם זה היו גם תקלות. התקלות, למרבה הפתעתי, התרבו והלכו. לא כל כך תפסתי למה זה קורה, אבל האמת היא שזה ככה המצב התעדר, אפשר לומר, כמו שאני ראיתי שהעסק הזה יפסיק לעבוד, וזה לא משיג תוצאות. ועד כדי כך שתהיתי, יש פה שיטה, זה נראה הגיוני, זה עובד. זה אמור לעבוד. אני גם ידעתי שנברדוק זה היה תנועה. היו לו מאות, אלפי עמודים שהלכו בדרך הזאת. אז יצא לי לקרוא תיאור חי של מישהו שנפגש עם רבי זוהרוביץ בעצמו. התיאור הזה נכתב בידי מישהו שאז היה תלמיד צעיר שבא להצטרף לישיבה. לתלמיד זה קראו משה זילברג. מי שמכיר את השם? משה זילברג. בשלב יותר מאוחר, האדם הזה היה שופט בבית המשפט העליון פה במדינתנו. ואז הוא היה תלמיד ישיבה, ואז הוא הגיע לנברדוק, והוא נפגש לפני, לקראת כניסתו לישיבה, לקראת השיקול, אם ניכנס או יתקבל. בא ופגש את רבי אלעזר פנים על פנים. עכשיו, הוא כתב ככה, כן, יש לו תיאור מאוד מאוד מעתק של המפגש הזה. אני אקרא לכם רק כמה שורות. אומר, הייתי בטוח שיראה לפניי איזה זקן צנום, זועם, מטיל מראה שחורה. וכל יותר איזה מין נזיר סגפן משונה. כן. והאמת היא שזה גם מתוך כדי קריאה אמרתי לעצמי, זה מה שאני גם כן מצפה לראות. אחר כך הוא ממשיך. תמונה, מה שהופיע לעיניי היה ההפך הגמור מזה. זה היה יהודי נפלא, יפה, עליז, שמח. הייתי אומר כמעט שובב. איש שכל זרת שבו חיים. כל תמועה שלו, עליצות ורעננות של נוער. אם כי כבר היה באותו פרט יותר מבין 60. והעיניים. את העיניים ההן לא אשכח לעולם. מתחת לגבות צפופות ובולטות, זוג עיניים פולחות. שקשה היה לקבוע את צבען. ובאיזו קלות היה איש עובר מהבאה להבאה, ממצב רוח למצב רוח. וכיצד היה זה מתבלט על פניו העירים. זה היה רושם של אישיות חזקה, מקסימה, מפנטת. סדה כמו בחברי קסם את כל מי שבר איתה במגע ובמסע. טוב, זה תיאור די מפתיע, כן? זה הרושם של האישיות. מה שמופיע אחר כך בתיאור זה גם המשך המפגש והדיבור והשיחה, והרושם הזה רק מתחזק. שזאת המציאות. אז מכאן הבנתי שהייתה לי איזושהי טעות בהבנה. כנראה כדי להבין גישה מסוימת, כמון הוועדוק, אז זה אולי לא מספיק לקרוא את הספר, כי אתה צריך גם לשמוע את המוזיקה, צריך לשמוע את המנגינה, לחוות את האווירה הנכונה, וכנראה שהדבר הזה לא עבר אליי בצורה מדויקת באמצעות הקריאה בספר עצמו. זאת אומרת, העליזות הזאת, השלבות הזאת, זה כנראה היה באווירה שם. ובזכות זה, זה הצליח, עד כמה שזה הצליח. ובהחלט היו הצלחות, כן? הסיפורים שאנשים נשארו בגישה הזאת, והאמינו בזה, פתחו בזה. וזה עבד בשבילם. זה היה בשבילי קצת פתיחת עיניים, גם לגבי מפרדוק וגם לגבי כל הנושא של לימוד מוסר. וחזרתי לספר, קריאה שנייה ועיניים קצת אחיות עכשיו, שמתי לב יותר לדברים שלא שמתי לב קודם. למשל, יש פה את הקטע הבא, שאומנם מדבר על הנושא של ניסיונות. בגישה שנובעת, אני חושב שניסיונות מאוד מאוד חשוב. כדי להתקדם באופן מוסרי, זה רק על ידי ניסיונות. יש גישה שאומרת, אל תביני לידי ניסיון. אני רוצה פחות או יותר מה שקורה היום בא. בציבוריות החרדית, שיהיו כמה שפחות ניסיונות, אין לכם הפרדה וכל הסיפורים האלה. אבל כדי להתקדם, רבי יוסף האמין, אתה צריך להפך קצת לחפש שיהיו ניסיונות. אבל כשהוא מתאר את זה בקטע הזה, הוא אומר, יש מנוחה עם הניסיונות. כי הוא מרגיש מנוחת הנפש ושמחה עצומה בית הניסיון. ואינו קורא לזה ניסיון, אלא הוא קורא לזה חיים. כי אז הוא מוציא את כל כוחותיו מן הכוח על הפועל. וזה תחתית החיים. וכל שיתמיד יותר הניסיון, או שיבוא ניסיון אחר ברצף אחריו, אינו מרגיש את זה כעוד. או כמקרה רע שמאחר מתי הוא יעבור. אז התעורר כל רוח החיים שלו, ואז הוא מרגיש כי הוא חי לפי דרך השלמות. ואין לך רוח חיים גדולה מזו. כן, ממשיך עוד ועוד. כן, כלומר, הניסיון שאדם עומד בו, הניסיון המוסרי, זה לא צריך לראות את זה כמשהו שאתה צריך לברוח מזה, או משהו שאתה רוצה שזה יבוא מהר ושעניינים יירגעו. הפך, זה מה ששם אתה מוציא את כל כוחותיך מן הכוח על הפועל, אז אתה חי. כן, אז היה ברור לי עכשיו שהמחבר הספר הזה לא מאמין בקיום של, בחיים של ניסיונות וקונפליקטים לא נעימים או קשים, או שאתה מתייסר ומגיש שהוא קשה לו עם זה. להפך, הנעימות והתחושה התחושה של התעלות, זה בעצם ה... מה שמדליק אותו. עכשיו, מה שקרה, מה שתיארתי פה על עצמי, היה מין גילוי, מין התפכחות, וככל שחשבתי על זה יותר, וככל שלמדתי את זה יותר, התחלתי להבין שהנושא של התפתחות, התעוררות, מהסוג הזה שדיברתי עליו, הוא מרכיב יסודי במפגש עם כל התחום הזה. כדי לגשת לזה, כדי להתכנס לזה, אז צריך באמת להתכונן בזה ולראות מה האמת, כן? מה באמת יש שם, ולא להתאפס לתדמיות והתרשמויות וסיפורים שרווחים. טוב, זה מקצרה. עכשיו נעבור לחלק אחר, שכמובן התקשר, הכל מתקשר. החלק האחר הוא כזה. אין מוסר באופן שהתקעתי פה. אין מושא איתי הצעות, שיחות, שיעורים וחוגים. מושא זה רק עם השתתפות ועם עבודה. אני מקווה שמי שרוצה להתעסק עם זה בקביעות, זה אמנת כך. ואנחנו נתחיל את זה ברגע הזה. אני רוצה לשאול אתכם מה נוקה של העמה פשוטה, היא מה אתם מצפים? תחשבו רגע, יש לנו כמה שבועות עד זמן קיץ, ומה הייתם מצפים? מה הייתם רוצים שיעשה פה? אחרת, מוסר זה בעצם לזוז ממקום אחד למקום אחר. אני נמצא במקום אחד, אני רוצה להגיע למקום אחר, במובן הרוחני. אז מה הייתם מצפים? כן, שם.
ברור. הייתי א' לדעת לאן צריך להגיע, כי זה לא כל כך ברור מכל מיני מקומות. לא יודעים מה זה נבע, לא יודעים כל כך מה כל דבר דבר, אז כל מיני תוצאות עליו. למה אני שואף? חפשים.
אוקיי. בסוף אמרת, מה אני שואף? מה קודם? איך ניסחת את זה?
מה המטרה?
לאן צריך להגיע? אוקיי. יפה. עוד.
זה דרך הדעת מה? מה היחס, הפרופורציות, בין הזמן צריך להשקיע בלימוד רגיל לבין עסקות במוסר, בתיקון מידות?
אוקיי.
שיעורים של שבועות אנחנו נוכל להספיק משהו מהדברים שנראה לי זה מטרות לכל החיים. אני חושב שעצם העיסוק אנחנו בתור בין אישים לא מורבים לעסוק במוסר, ועצם זה שאנחנו באים בתור חבורה, בתור אמרה ומישהו שיוכל להנחות אותנו, זה בעצם אמירה שאנחנו רוצים להתקדם. זה חלק מהמגמה הזאת של העיסוק, בעיקר העיסוק. אני לא חושב שאין לי תמיד שואף לדברים האלה, תמיד חושב עליהם, אבל נאמר שעכשיו בין רגע, בין לילה, או אפילו בין חודש, שנה, שנתיים, נגיע
אליהם. אוקיי, אז מה שאתה אומר זה מה שאתה מצפה זה עיסוק
כמו ללמוד תורה לשמוע, זה עיסוק במוסר לשמוע כזה.
עיסוק לשמוע.
לא שאני אומר שם במוסר זה לא תורה.
כן, אבל אני שונה מדבריך שאתה בעצם רוצה אני חצי דיור, זאת אומרת זה טוב שיש שאיפות גדולות, אבל
אני רוצה לצפות, אני לא חושב ש
אתה לא רוצה להנמיך את הציפיות, שציפיות יהיו גדולות, אבל אם זה אתה רוצה אולי איזו התקדמות ריאלית.
זה פשוט, לא קשה לבצור מה אני צריך להשתפר. זה פשוט, כאילו, יש אלפים, אלפי דברים, כאילו, איפה להתחיל, מה הדרך, דרך מסודרת להגיע לסיכום ליטון. איך עובד את
זה? אתה רוצה סטייל וארגון? זה נותן נקודה?
איפה להתחיל, איך, מה הדרך שבה צריך ללכת, כן.
איפה להתחיל? כן, יפה. בסדר, עוד משהו?
למה בכלל צריך לעסוק במוסר? למה בכלל צריך לעסוק במוסר? למה לא רק ללמוד תורה?
אוקיי. יש לנו פה טוב, יש פה כמה דברים ש... שקשורים, הייתי אומר, להתמצאות. כשאנחנו נכנסים לזה תחום חדש, ואנחנו רוצים לקבל את, את האיזון, את התמונה ההתחלתית, את ההבנה, מה, למה אנחנו נכנסים, מה, מה זה בדיוק. כן, אז... זה הדבר הזה, כן. נשים פה חלף. היחס בין... היחס בין מוסר לבין דברים אחרים. איפה מתחילים? ויש פה דברים שהם טיפה יותר מתקדם. כשמישהו אומר שאני רוצה לקבל כלים, זה כשיש לנו בעצם תמונה של לאן אנחנו צריכים להגיע, לאן אנחנו רוצים להגיע, אבל איך עושים את זה? שאלה יותר מתקדמת. ומה ריאלי לצפות? אני שם שני כוחלים, אני חושב שזה משהו קצת יותר מתקדם. זה הייתי גם כן שם שם. זה עניין של מקד, כן, משהו שיש לי תמונה כללית של העניין, אבל מדע להגדיר מטרה, כן, מה אני רוצה להשיג, לאן צריך להגיע. כן, אוקיי, זה הדבר שעומד בפני עצמו, החוויה. אוקיי, אז מה שאני אעשה, אני אתייחס קצת בקיצור לכמה מטרים מהר, ואחר כך אולי אני אציע איזושהי מסגרת שאולי, שמקווה שתתייחס לחלק גדול מהדברים האלה, כמובן מאוד בצורה התחלתית. חוויה, נתחיל מן הסוף פה. מתי אנחנו אומרים שחווינו חוויה? וואו, איזה חוויה זה הייתה. מה קרה שם?
משהו יוצא דופן.
ראינו משהו יוצא דופן?
כמו שמשל, כמו שמראים בצורה, כאילו ש... כל מיני פעמים גם תאמר שזה משהו טוב או רע, קצת שקרה. שזה לא משהו נקרא לי.
לא משהו מה?
נקרא לי.
כל מה שקרה?
היה פה איזשהו משהו ש... כן שינוי מהדבר רגיל, אבל יש לו משמעות זה עצמו.
כן, יש לו משהו לא רגיל, משהו יוצא דופן, עוד משהו עם משמעות. עוד משהו?
משהו מוחשי.
משהו?
מוחשי.
מוחשי. מצוין.
מה זה מוחשי? תפילה זה מוחשי?
תרגיש למוחשים, מתחש. חוויה, אמרנו, יוצא דופן. רב משמעות. מוחשי. כן, מה עוד?
רגשי.
מרגש.
חוויה זה משהו גם שאתה בתוכה, כאילו לא סתם שמשהו קורה לך, אלא אתה בתוך החוויה.
זה כל עולם שלך לאותו שנייה, בכל לאותו חודש או לאותו שנה.
אוקיי.
מכיר?
תודה לי. אוקיי, אני רוצה להדגיש את שני אלה. ולטעון שזה וזה הם בעצם נובעים בעיקר משני הדברים האלה. מה אני מתכוון? חוויה זה בעצם קשור למילה חיים. זה מבין איזשהו מיצוי של חיים. חיים זה דבר שקורה כל הזמן, ו... כשזה משהו מיוחד, תן דופן, אז אנחנו אומרים, לא, זה היה חוויה. כלומר, פה היה איזשהו מיצוי וריכוז של חיים. מה שמרכז את החיים הוא השילוב בין שני הדברים האלה. משהו שהוא ערכי, הוא בעל משמעות, פתאום אתה רואה את זה מול העיניים, אתה רואה את זה באופן מוחשי. לבוש מאוד ברור. זה מרגש אותך, זה מקיף אותך במובן הזה, שזה משהו שאתה עובר, שבו זמנית אתה עוסק גם במשמעות, בערך, משהו שלכאורה מופשט. אבל הנה, זה ממש פחד, זה ממש, זה קרה, כן, זה לא סתם דיבורים באוויר. והדבר הזה, והחיים הקונקרטיים שאנחנו רגילים אליהם, הם לא החיים הרגילים, למה? כי עכשיו החיים הממשיים האלה מבטאים איזשהו דבר גדול. וכשזה קורה, אז חווים החוויה. זה היה רגע של חיים ש... לכן זה טוטלי, כן? כי אנחנו חיים בשני המישורים האלה, במישור המעשי, המחשי, הקונקרטי, ואנחנו גם כן חיים בעולם הערכי, אבל הבעיה היא שזה פה וזה פה. אבל כשאני מגיע לאיזשהו מעמד או איזשהו אירוע או איזשהו פעולה, איזשהו מעשה ששם יש את הכל, כן, אז יש בזה גם רגש, כן, זה מרגש אותי, זה משמח אותי, זה מקיף אותי. עכשיו, במידה רבה זה בעצם אחת מהדרכים שאפשר להסתכל על תורת המוסר. זה בעצם אנחנו שואפים. חיי חוויה, אבל במובן הזה, כן? אנחנו לא מחפשים חוויות, כן? זה לא בשביל הריגוש. אנחנו רוצים שהמשמעות תהיה שם בתוך הפעולות, בתוך המעשים, בתוך המוחשיות. טוב, נספר לכם עוד חוויה שלי. פעם אני השתתפתי באיזשהו שיעור סדנה שהיה הדרך החסידות, זה לא היה המסגרת של מרן, המסגרת של חסידות, אבל אז מי שהביא את הדבר הזה היה, היה מהעולם הזה של החסידות, והוא עשה עם הקבוצה איזו מדיטציה. עכשיו, ההוראה של המדיטציה הייתה, זה היה כדי להיכנס לתכונן לתפילה. זה בעצם, אני חושב, מה שהוא רצה לעשות שם. אז התוכן של המדיטציה היה פשוט לחשוב על הברכה שיש במציאות. פשוט להיות מוכן להקשיב למציאות. למציאות שלך, למציאות של סביבך. כן, ככה, מיניים עצומות. לחשוב על הברכה שבמציאות. הברכה של המציאות, על החיים של המציאות. ואני אז ניסיתי לעשות את זה יחד עם כולם, והרגשתי שאני לא מצליח, אני לא יכול לעשות את זה. להפך, הדבר הזה ממש מקומם אותי ודוחה אותי, ואני לא מסתדר עם הדבר הזה. הברכה של המציאות, החיים של המציאות, לא מסתדר. יש לי שוב, אני סתם משאר, אני חושב היום מה מפריע פה, מה הפריע לי, אני אסביר משהו אישי, אני לא יכול לצפות שדווקא אתם תבינו אותי, תכף אני אסביר את עצמי, אבל סתם משמע, סתכלנות, מישהו מכם מגיב ככה גם כן?
זה אפילו להיות קטנוני, זה ברכה לאיזה משהו...
מה?
זה הופך משהו רוחני לאיזה משהו חומרי, קטנוני.
אוקיי.
המציאות עצמה זה ברכה.
המציאות עצמה זה ברכה?
כן.
אז זה בסדר.
לא, אני חושב את הברכה עם המציאות.
אוקיי, בסדר, אוקיי. אבל הבעיה שלי הייתה הפוכה, כלומר, אני יותר קרוב למה שהוא אומר. כשהוא אמר את ה... כשהוא אמר את ה... כשחשבתי בזה אחר כך, הבנתי, כשהוא אמר המציאות, אז אני חשבתי לעצמי, מציאות קונקרטית, מה זה מציאות? המציאות היא קונקרטית. ככה אנחנו מדברים, המציאות הקונקרטית. זה המציאות הממשית. אז מה זאת אומרת ברכה של מציאות, חיים של המציאות? מציאות זה לא דבר שהוא חי, הוא פשוט, זה פשוט ככה. זה ככה. זה לא משתנה, זה לא חי, זה לא מתברך. אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. זה עובדה מוגמרת. אתה עומד מול זה, וזה ככה. זה הדבר הזה. אתה צריך לקבל את זה. מה? הבעיה שלי זו בעיה אמיתית, זה פשוט דמיון. לפעמים הרבה תפיסות שיש לנו זה פשוט תפיסות שהשתרשו, בגלל שכך אנחנו רגילים לדבר, כך אנחנו רגילים לחשוב, כך אנחנו רגילים לתאר דברים. כן, אז לי הייתה, יכול להיות שיש עוד אנשים גם כן מין דבר כזה, שכשאני חושב על המושג הזה של מציאות, אז אצלי זה אומר, זה המציאות. חביבי, אין מה לעשות, זה המציאות. כן, ככה אני התייחסתי למציאות. עכשיו, כמובן, אין שום... עכשיו, כשלוקחים צעד אחד אחורה, אני מסתכלים על זה, אין שום הכרח לראות את זה ככה, כן? כי אם אתה אומר, בתוך המציאות משתנים, אבל אני לא יודע מי זה. המציאות, הקדוש ברוך הוא, יוצא את זה תמיד מחדש, מחדש, ובואו קוראים תמיד מסע בראשית. כל הדברים שאנחנו רואים אותם, כקבועים ובלתי משתנים, בעצם אנחנו מאמינים בפנים ש... זה קיים כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן מזרים חיים וברכה ושפע ו... כן. אז אין שום בעיה להסתכל על זה ככה. אז אחרי שזה קרה, אני אמרתי לעצמי, אני יותר לא משתמש בביטוי הזה מציאות קונקרטית, אני משתמש בביטוי מציאות חיה. זאת המציאות החיה. זה, אני היום כן אומר מציאות קונקרטית, אבל אחרי שעשיתי את השינוי, זה כבר לא מסכן אותי. כן, אבל מה אני אומר בזה? ש... הסוד הזה, כן, לראות חיים בתוך המציאות, שזה בעצם המציאות הפשוטה והחומרית שאנחנו פוגשים, בעצם דבר שהוא מכיל ערכים, מכיל דברים גדולים, מכיל רוחניות. טוב, הייחוד הזה זה משהו שאנחנו מחפשים במושג. אני לא יודע אם זה שמע, אני לא יודע אם זה שמע לכם כמו חסידות או לא, אבל זה בהחלט זה דבר של מוסר פה שאני אומר. טוב, זה אמרנו קצת פה לגבי חוויות. נגיד עוד משהו על פרופורציות, לימוד מוסר, מוסר ולא תורה. אוקיי, זאת שאלה סטורית, שאלה גדולה, היחס בין מוסר לבין דברים אחרים שאנחנו עושים, מקרים אחרים בתוך חיינו האמוניים. אפשר להעריך בעניין הזה הרבה, מה המקום של מוסר, מה התפקיד של מוסר ביחס לדברים האחרים. וכידוע לכם, יש פה גם סיפור של חילוקי דעות, איזה מקום זה צריך לתפוס. אני רוצה להזכיר דבר אחד שהייתי בזמן אחר בעניין הזה. היה הוגה דעות שקראו לו ישעיהו וולפסברג, שמעתם את השם? הוא עברית את זה לאביעד, ישעיהו אביעד. תמצאו אותו אולי פעם בספרייה, הוא כתב הרבה לפני איזה שני דורות. אז הוא כתב איזה שהוא מאמר על נושא המוסר התורני, זה הופיע בתור הקדמה למדורה מסוימת של מסיעת ישרים. שם הוא אומר, הוא מציג איזשהו יחסי גומלין בין מוסר לבין חלקים אחרים של החיים היהודיים. הוא אומר שישנם שלושה דברים שיהודי מתמכר להם, עשוי להתמכר להם. אנחנו מדברים על התמכרות לאלכוהול, התמכרות לסמים, כן? אז זה התמכרות שזה קורה לך, כן, שתית קצת או לקחת קצת וחשבת שום דבר לא יקרה, ופתאום יום אחד אתה מתעורר בבוקר ואתה מבין שאתה צריך את זה, כן? זה התמכרות שאנחנו מכירים. אבל יש ביהדות גם כן התמכרות, התמכרות טובה, שאדם נכנס לזה עם כל הכוח, הוא בונה את היחס שלו, את הקשר שלו לדבר הזה, עד שזה הופך להיות חלק ממנו, והוא הופך להיות חלק מזה, והוא מכור לזה. אז הוא אומר, יש שלושה דברים כאלה. יש תורה, כן, לימוד תורה, תפילה, ומוסר. כן, גם לזה, יהודים, באופן מסורתי, התמכרו. הנושא הזה של פיתוח המידות, השתפרות, עלייה, התעלות בעבודת השם. יש ספר מפורסם שאתם ודאי מכירים במידה זו או אחרת, זה נפש החיים, נכון? עכשיו, נפש החיים של רב חיים וולוז'ין, שם שלושת הדברים האלה, השלישייה הזאת, של תורה, תפילה, מוסר, זה שם. זה בעצם היסודות של הספר הזה. יש תפיסה מודרנית שאני אוהב ממש תפיסה מעוותת שאומרת שבעצם את השחיים זה תורה. כן, אז לא נכון. זה סיפור אחר, איך הדבר הזה קרה, איך התפיסה הזאת על את השחיים נורדה והתפתחה. אבל הספר עצמו הוא בנוי בעצם על שלושת הדברים האלה. הוא אומר שם תורה כמובן, תפילה כמובן ומוסר. וכאשר היה מחלוקת בין המוסלמים ולא המוסלמים, אז כל אחד בעצם לקח את נפש החיים בכיוון שלו, אלה שאמרו שצריך ללמוד תורה ולא ללמוד מוסר, כן, מה? הוא ראש ישיבה, הישיבה שלו עם הישיבות, ששם לא למדו מוסר בעיקרון. ולהפך, הישיבות המוסריות גם כן לקחו את זה עליהם. זה ספר מוסר. שניהם צודקים. כן, אבל אם תשאלו אותי, ודאי שהערך של תורה שם מאוד חזק ומנעתי, וזה הדבר הכי גדול שיש שם. המוסר בספר הזה, אבל זה המעטפת. זה מה שמחזיק את זה. כן, אולי פעם לא עכשיו אותה קרובים, אבל הזדמנות אחרת אולי תהיה לנו לראות את הדבר הזה בפנים. אוקיי, אז זה היה, כן, אז בקיצור בהתייחסות לשאלה הזאת, מה הפרופורציות, מה היחס בין לימוד מוסר בין דברים אחרים, אז הצגתי דרך אחת להסתכל על זה, כן? הצגתי איזו שלישייה כזאת של עיסוקים שתופסים את היהודי באישיות שלו, כן? במובן הזה של להתמכר. אז יש שלושה דברים כאלה, ומוסר זה אחד מהם. כן?
מה עם קיום מצוות?
אוקיי, מה אתם אומרים? אין קיום מצוות?
איך לקיים כל מצווה, כן? מוסר ותפילה, כאילו לא ראית במילה מכסה את קיום המצוות. גם מהצד הטכני וגם מהצד
אוקיי. אתה אומר שקיום המצוות בעצם מכוסה על ידי הדברים האחרים. כלומר, זה לא משהו נפרד, אלא זה כלול בדברים האחרים. אוקיי, אני... כן, כן, את רוצה כאן?
אני יכול לומר שאילו מצוות, פה מדברים על דברים שמשקיעים זמן להם ומשקיעים זמן להם וכאילו ושמים לב להם. מצוות כאילו הם דברים פחות או יותר שבאים לך, באים לך ממילא, כאילו זה בחיים היומיומיים.
אומר את זה בצורה אחרת. העולם של המצוות זה בעצם העולם של ההלכה, קיום ההלכה. עכשיו, כשאני לומד הלכה, אני לומד מה לעשות במצב מסוים. קמתי בבוקר, מה אני עושה? כל סיטואציה הלכתית שבה אני נמצא, מה אני אמור לעשות? אז יש מצבים שהם חוזרים לעיתים קרובות, כן? אבל בעצם, במהות, זה בגדול זה ככה, כן? כשאני עוסק בהלכה, כל מצווה ומצווה זה דבר שהקדוש ברוך הוא איתי לדעי, או שהשולחן ערוך פוסק לי מה אני צריך לעשות בסיטואציה מסוימת. ולכן הנושא הזה של כן, מה שדיבר על ההתמכרות, בוא נגיד ככה, אם בן אדם, אם אפשר לדבר על התמכרות על קיום מצוות, אז אני הייתי אומר מה שהוא אמר, שזה בעצם, זה בעצם כלול במוסר. זה יעד מוסרי, כן, אדם ש... יעד מוסרי אפשרי, כן, שאדם יראה את תכלית החיים שלו, מקיים את ההלכה, ועל כל צעד ושאר הוא חושב עצמו, כן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה בדיוק ברגע הזה, הוא תמיד יחפש את הסעיף בשולחן ערוך שמתאים בדיוק למצב הזה. כן, שאלה אם זה תמיד ניתן. אבל מתוך הנחה שזה ניתן, אז אני חושב שזה כן יהיה קבור בדבר הזה. אם לא ככה, כן, אם לא מדובר בבן אדם שהוא לוקח עצמו את העניין הזה של קיום מצוות כמטרה מרכזית בחיים שלו, אלא הוא, איך שהמצוות מעניות אליו, אז הוא מקיים אותן כשההלכה מתוארת באיזושהי סיטואציה מסוימת, אז הוא עושה אותה, אז זה משהו יותר נקודתי. כן? עכשיו אני עושה את זה, עכשיו כל 5 דקות יש לי עוד משהו, אז אני עושה את זה. כן. פה גם מכל מצווה ומצווה, כן, תחשוב על מצוות שבאו מזמן לזמן, ודאי, כן, מצווה אכילת מצה. כן, אז כשאתה אוכל מצה, אז אני יכול להיות מאוד בתוך זה. אבל לא נגיד באופן בסיסי, שאדם הזה, שאדם מסוים, כן, כל המשמעות של החיים שלו, או חלק גדול מהמשמעות של החיים שלו, זה אכילת מצה. כמה שזה יהיה חשוב, כמה שזה ישפיע ומרומם, וכמה שהוא מקפיד על זה, גם כן כשהוא עושה את זה, כל הדקדוקים. אבל זה, אבל זה מצווה אחת. כן, זה לא יותר מזה. וזה, כן, לא יותר מזה. אוקיי, בסדר, בנושא הזה אפשר להרחיב, אני בעצם לא רוצה לעשות את זה, כי זה דיון מתיאור שהוא תיאורטי, זה דבר שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו עכשיו במפגש הראשון יותר, אבל בואו, אני רוצה להציע לכם משהו שאפשר לעשות בשבועות הקרובים, שהוא גם חשוב מבחינת מבוא וכניסה לתחום. והייתי רוצה להסתכל ולהתבונן ביחד איתכם בהקדמה למסילת ישרים. יש שם דברים שנוגעים וזה כלומר חלק גדול מהדברים שאתם העליתם ומצויים שם זה הייתי רוצה להסיק איתכם את המסגרת כן, בסדר יכול להסיק אותנו אני חושב כמה שבועות אבל יחד עם זה מה שמעתי קודם הוא נכון אין מוסר שהוא רק לימוד טקסט או לימוד בפנים או שמו שיעור אלא זה עבודה והכוונה שלי היא שיהיו פה שיעורי בית ועשייה בין מפגש למפגש והייתי מבקש שבאמת מי שמגיע לפה יעשה את העבודה כן עכשיו במוצא אנחנו לא עושים דברים קשים זה אחד מהעקרונות כל דבר שאנחנו עושים זה קל אבל אנחנו מאמינים בהתקדמות בצעדים קטנים אז אז מה שהייתי רוצה שתנסו לעשות במשך השבוע דבר אחד שאני מציע לעשות זה לעיין זה משהו עיוני זה כזה איזה שקירו פישונית עם ההקדמה במסידת ישרים ותנסו לחשוב על השאלה משום מה הוא כתב את זה מה הוא רוצה להשיג בדבר הזה ותנסו לתת תשובה אחת לשאלה הזאת מהו הדבר שהוא רוצה להשיג יכול להיות שיש יותר מתשובה אחת אבל יש ערך בשאלה הזאת שאנחנו משתדלים מבחינתנו לראות מהו הדבר שהוא רוצה להשיג פה ודבר שני אני רוצה לבקש מכם שתקדישו מחשבה לשאלה נוספת, שאלה אישית, כל אחד לעצמו. לפני כן שאלתי אתכם מה הציפיות שלכם מהמפגשים האלה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. מה אני רוצה להשיג בעבודת השם? או איפה אני רוצה, איפה אני רוצה להתקדם בעבודת השם ולמה זה חשוב למה הדבר הזה שאני רוצה לעשות או לשים למה זה חשוב עכשיו אני ממקד את התרגיל תחשבו על זה כל יום. בסדר? פעם ביום. אם הייתם צריכים לחשוב על זה במשך 2-3 דקות ביום, מתי ביום נוח?
מתי הולכים
לישון? מה? מתי נוח לך לעשות את זה?
בהפסקות.
בהפסקות? איזה הפסקות?
בין
1-3. בין 1-3, אוקיי. ואיזה חלק של ההפסקה?
לפני התפילה.
לפני התפילה. מצוין, לפני מנחה. כן, בין 5-3. כן. איפה תעשה את זה? בחדר? או תגיע מוקדם לבית המדרש?
בבית המדרש.
בבית המדרש. מצוין. אוקיי. אוקיי, מה שעשיתי עכשיו, זה הדרך שצריך לעשות את זה. זה הדרך טובה לעשות את זה. כי אני משאיר את זה באוויר, טוב, אני אעשה את זה. אבל הדרך הכי טובה לעשות דבר כזה, זה פשוט לחשוב בדיוק, ממש, לראות את זה כמו סרט לפניך. איך אתה עושה את זה? וזה משהו קר, משהו פשוט, כן. שתי דקות לחשוב על הדבר הזה. אוקיי? אז אוקיי, אנחנו כבר ראינו את הזמן, ואנחנו נקפיד בבקשה שם תמיד לא לעבור את הזמן, אז לכן אני לא נכפיד זה יותר. אז אני מקווה שהראיתם את הדיון, בסדר? עכשיו, בפעם הבאה אנחנו נעשה עם זה משהו, זאת אומרת, אתם נתחלק לחברותות, וכל אחד יצפר לשני. אני שם את הכל על השולחן. בסדר. אוקיי, השבוע הבא, באותו מקום, באותו זמן. שבוע אחר.